רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות פרויקט The Growth של בזק בינלאומי. יש לכם סטארט-אפ עם מוצר בשל בעולמות הגיימינג, IoT, סייבר וביג דאטה, או מוצר חדשני שיכול להיות רלוונטי? עכשיו תוכלו לקבל הזדמנות לחשוף אותו למיליוני יוזרים. בזק בינלאומי מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקט הסטארט-אפים שלה, ולקבל הזדמנות לשיתוף פעולה מסחרי, לרקום קשרים עם שותפי העסקיים, ואפילו לשווק את המוצר בקרב לקוחות החברה. נראה לכם שאתם מתאימים? ההרשמה פתוחה עד יום חמישי, ה-20 בדצמבר. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח מידע על החברה, המוצר ופרטי קשר למייל growth@bezekint.co.il. אני חוזר, growth@bezekint.co.il. בהצלחה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
אני מיכאל זנדברג. אני רוצה להודיע שאני לא פורש מכדורגל. אני לא יכול לפרוש מכדורגל. אני פורש מהשנייה שהקהל מבין שהיה גול. פורש מלשבת בסוף משחק עם שתי סקיות אפונה קפואות על הרגליים וחיוך על הפנים. אני פורש מהשיחות בחדר הלבשה על המשחק של אתמול, על החברה החדשה של זה או על מה שלובש ההוא. אני פורש מההרגשה הנוראית יום אחרי הפסד, כניסה חזקה, טעות שעלתה בגול, או החמצה גדולה שאני מריץ שוב ושוב בראש, כאילו שזה יעזור. פורש מההרגשה שהכדור משתחרר מהרגל, ואתה כבר יודע לפני כולם שמשהו טוב עומד לקרות.
גם לפרוש, מיכאל זנדברג לא יודע כמו כולם. מה עושים כולם? או שהם קובעים מסיבת עיתונאים שלא נעים להגיד, אבל הרוב היא אירוע אנטי קליימקס אחד גדול, כשכל העיתונאים והצלמים מחכים כבר לרגע שבו הפורש יזיל דמעה, ותהיה תמונה לשים באתר או בעיתון. או המודרנים יותר שמעלים בעצמם איזו תמונת סטילס לרשתות החברתיות עם טקסט קצר וסמי מרגש על פרידה מהקריירה. מיכאל זנדברג בחר באופציה שונה, הוא העלה לאינטרנט קליפ עם מיטב הביצועים שלו, ועל גבי מונולוג נהדר, קצת עצוב, קצת מצחיק, מאוד מודע לעצמו, על הקריירה הארוכה שלו ועל סיומה. אתם מוזמנים כמובן לחפש את הקטע המלא ברשת, אבל בינתיים... מיכאל זנדברג, שלום.
אהלן, שלום רב.
תודה רבה שבאת לעושים ספורטקאסט.
בכיף.
כבוד שלנו.
גם לי.
אגב, היום אנחנו לגמרי במוד של כדורגל, אני אספר למאזינים כי בסוף התוכנית תומר פדלון עם הפינה ההיסטורית יחזור לאחת הקבוצות המלהיבות והמפתיעות בראשית ימי הפרמייר ליג, מידלסברו, של ג'וניניו פאוליסטה ופבריציו רבנלי. נזכיר גם שאתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק של רשת עושים היסטוריה ולעקוב אחרינו בטוויטר, עושים ספורטקאסט. מוזמנים גם לשלוח לי הצעות לתוכניות ולפינות של תומר. למייל האישי שלי בן אם במילה אחת את ch2news.tv ch2news.tv ולהמשיך להעיר, לבקר, מה שתרצו. אני אספר קודם קצת שבחו של אדם בפניו. מיכאל זנדברג בשבילי באופן אישי הוא אחד השחקנים שהכי אהבתי בימים שעוד הייתי ממש חוגג ניצחונות וממש מתבאס מהפסדים. כאוהד הפועל פתח תקווה אני זוכר אותו עולה לבוגרים, אני זוכר את הפריצה שלו תרתי משמע באגף שמאל, אני זוכר איך התלהבתי מזה שבאותה קבוצה משחקים אצלנו אושיות כמו גבור מרטון ומיכאל זנדברג. אני זוכר כמובן את הלחשושים על כך שמכבי חיפה שוב היא רוצה לשים עליו את היד ואת הבאסה כשזה באמת קרה והוא עזב לשם. משם המשיך מיכאל זנדברג לקריירה סופר מרשימה בקנה מידה ישראלי. הוא זכה בחמש אליפויות רצופות, 3 עם חיפה ו2 עם ביתר ירושלים. הוא נודע במהירות שלו, בראיית המשחק, ביכולת הבישול, וגם בלא מעט שערים אדירים. הוא נבחר לשחקן המצטיין בליגה, באליפות הראשונה שלו עם ביתר ב-2007, בימי גיא דמק העליזים, ורשם 20 הופעות בנבחרת ישראל. אני אקח אותך דווקא להתחיל בסוף, תזרום איתי, לא לימים היפים של חיפה וביתר, והפועל פתח תקווה, אלא בעונות הרבה פחות זוהרות, כי כבר באמת הרבה שנים אתה משחק, בעיקר בליגה הלאומית, הליגה השנייה, בימי שישי בצהריים, בקבוצות כמו רמת השרון, ראשון לציון, הפועל רמת גן, שהיא גם הקבוצה שצריך להגיד, גדלת במחלקת הנוער, משחק מול מעט קהל, לפעמים גם לא כך משחק, תקן אותי אם אני טועב. אני מניח שנהנית, כי אם לא היית נהנה, אז היית כבר פורש מזמן, אבל ספר לי מה זה עשה לך כל השנים האלה, למי שכבר טעם באמת את הפסגות של הכדורגל הישראלי לשחק שם.
קודם כל, באמת, כמו שהפנית על הסרטון, בתחילת הדברים שלך, אז אני גם מפנה לסרטון, וזה אחד הדברים שבאמת אני אומר שם, והם באמת הכי מהלב שיש. אני באמת אוהב את המשחק, אני אוהב כדורגל, ומבחינתי אין עניין של בחיתות כבוד, או איזשהו אגו, אוי, תראה איפה היית ותראה איפה אתה עכשיו, אני פשוט אוהב לשחק, ואם אתה תיתן לי לשחק בשכונה, ואם אתה תיתן לי לשחק עם הילדים שלי היום, ובטח בליגה לאומית, אתה יודע, מבחינתי הקהל כבר הוא, אתה יודע, עברתי את כל ה-20,000 צופים, ו-50,000 צופים, ו-2,000 צופים, ולא משנה מה, ומבחינתי גם 50 צופים, זה בסדר, אני עולה לשחק, אני עולה למגרש, אני עושה את מה שאני אוהב, וזהו, זה מבחינתי הכל. אני אוהב את המשחק, פשוט ככה.
מתי זה עבר לך בראש הקטע הזה של, שוב, הייתי בטדי מלא, הייתי בנבחרת ישראל, משחקים גדולים, והיום רמת שרון, יום שישי מול, כי תמיד אומרים שזה הדלק של כדורגלן, שזה הסיבה של שמה הוא קם.
אז אני, היה לי, הדלק שלי היה קצת שונה, זאת אומרת, ברור ש 20,000 צופים בבלומפילד, או בטדי, או בכל מקום אחר, זה דלק של, זה לא של כל שחקן, זה של כל בן אדם, כי תראה לי בן אדם שיקח אותך, שאתה, לא משנה, חובב כדורגל, או מישהו שלא חובב כדורגל, שים אותו על מגרש עם 50,000 איש, 20,000 איש, והוא לא, מה, הוא לא ירוץ, זה הכי קל בעולם, כאילו, באמת, זה קל מאוד לרוץ מול 20,000 איש בבלומפילד, מאוד קל. והדלק שלי היה באמת קצת שונה. באמת, בוא נראה אותך, כי בר, ביום שישי בצהריים נגד, לא יודע, איזה קבוצה. בחום גם לפעמים של 30 מעלות, ומגרש הוא לא מגרש, זה אהבה אמיתית למקצוע, ואהבה אמיתית, מה זה מקצוע? אהבה אמיתית למשחק. את זה אני חושב שאני בטוח, זאת אומרת, היה לי, יש לי עדיין, זה לא ייגמר לעולם, ושאתה אומר מתי חשבתי על זה, זה חשבתי על זה בעיקר ששחקנים בקבוצה איתי, היו מסתכלים עליי ואומרים, יו מיכאל איפה היית? לפני משחקים, כאילו ממש, דקה לפני משחק, תראה איפה היית, מסתכלים ליציע כזה, ראשון לציון, רמת שרון, והמגרש, והיציעים ריקים, מיכאל, תראה איפה היית, תראה איפה היית עכשיו, ואני לא ראיתי את זה ככה, פשוט לא. ממש נהניתי.
תראה, בעולמות אחרים, גם קצת בספורט, אבל בעולמות אחרים זה כאילו סמל ל... ככה מודדים הצלחה, ככה נגיד זמר מפורסם, שמילא את היכל התרבות ומילא את קיסריה, ובסוף הוא מופיע באיזה פאב בצפון מול איזה 15 איש, אז זה הדבר הראשון שכולם אומרים, נצבת הלב, איזה מסכן, איך הוא ירד, אז זה די אותו דבר.
אני מבין מה אתה אומר לגמרי, ובאמת זה התגובות שאני מקבל מבחוץ, אבל באמת שאני כאילו מבפנים אצלי, זה איזושהי בהירה כזאת שאני אולי לא יכול להסביר אותה למי שלא מבין, למי שלא אוהב את המשחק. ועוד פעם, אני חושב שזה באמת עניין של צניעות וחוסר אגו, שכאילו, אוקיי, נכון, הייתי שם, הכל בסדר, הייתי הזמר המצליח הזה מול קהל רע וזה, והכל בסדר, אבל עכשיו גם אני נהנה מההופעה הזאת בפאב מול 20 צופים, ואני בטוח שיש גם כאלה, אני בטוח שיש זמרים כאלה שנהנים מההופעה, שנהנים, שהיו גם, או שהם עושים גם וגם, והם נהנים מזה, לא פחות מזה, יש משהו באינטימיות, הליגה הלאומית כל הזמן שואלים אותי עליה, זה אני מת על הליגה הזאת, זה ליגה אדירה עם שחקנים, עם שחקנים צעירים, עם שחקנים שגדלים במועדונים או מושאלים במועדונים אחרים, זה ליגה של כדורגל ישראלי אמיתי, ואני מת על זה.
קצת בחינה מקצועית, ספר על לא הרבה מספרים אולי בגילוי לב על הקטע של הידרדרות מקצועית, שוב בתור שחקן שהיה כל כך טוב, שנים האחרונות גם בליגה הלאומית לא היה לך מקום הרכב קבוע, ובמיוחד אני מתאר לעצמי, לא כל כך ראיתי אותך הרבה בשנים האחרונות למען האמת, אבל אני מתאר לעצמי, הרי הנשק שלך היה תמיד מהירות, שזה משהו שבגילך 38 הוא כבר בטח לא כמו שהוא היה בשיא שלך. איך זה להתמודד עם זה שאתה רואה שהגוף כבר לא טוב כמו פעם, או במה זה בא לידי ביטוי?
קודם כל, זה חלק מהקבלה הזאת, כמו העניין שדיברנו בהתחלה על הקהל, אז אתה מקבל את זה שאתה לא מהיר יותר. סבבה, זה לא קורה בבת אחת, אלא זה עם השנים. וברגע שאתה מקבל את זה, אז אתה גם מנסה לפתח לעצמך דברים אחרים במשחק שלך. זאת אומרת, אני באופן אישי, ואני גם עוד שחקנים אחרים בעולם, אנחנו רואים סתם דוגמה הכי, זה, ריין גיגס, שהיה, אתה יודע, כנף שמאל, מהיר, זריז, עובר, ובשנים האחרונות שלו במנצ'סטר יונייטד, הוא עבר לשחק במרכז, עם תכונות אחרות שלמדנו להכיר, שלו בתור שחקן, פתאום חוכמת משחק, ופתאום מנהיגות, ופתאום, זאת אומרת, הוא היה מנהיג גם לפני, אבל מכוון את השחקנים, ונותן את הפס הנכון, ואני חושב ששם אני גם מצאתי את עצמי, ובשנים האחרונות מאוד 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 נהניתי, זאת אומרת, על המגרש, מקצועית, אני חושב שהייתי שחקן, לא, אולי באמת פחות טוב מבחינת התקשורת, מבחינת האנשים שרואים, אבל מבחינתי הייתי שחקן יותר שלם, עם יותר תכונות שלא הבאתי לידי ביטוי ב... ימים שהייתי באמת, היה לי נשק של מהירות, ואחד על אחד, וכוח פריצה, וגולים, אז באמת לא עשיתי את זה בשנים האחרונות, אבל כן, הבאתי באמת מנהיגות, והבאתי פתאום פס חכם, והבאתי עזרה לצעירים ועזרה לשחקנים שאתה יודע, פתאום עצה כזאת או עצה אחרת, ומבחינתי זה לא פחות חשוב מאשר להשלים 90 דקות בכל משחק, ונהניתי עם העניין הזה.
בוא נחזור עכשיו להתחלה. מי שעקב אחרי הקריירה שלך בטח מכיר את הרקע פחות או יותר, כי זה משהו שהרי מזכירים לך בכל ראיון. ההורים שלך, אסתר זנדברג, כתבת האדריכלות הנודעת של עיתון הארץ. אני כקורא הארץ, אני ממש מעריץ שלה, סיפרתי לך פעם.
וואו, כן, אני זוכר.
אני זוכר ממש מאבקים שלה, והיא ממש נכנסת לזה, ויש לה ידע מדהים.
אושיית אדריכלות, אין ספק.
ממש, ואשתי אדריכלית, אז אני קצת אוהב את התחום הזה ומתעניין בו, ובאמת היא שם דבר. אביך מהנדס, תזכיר לי?
היה עבד שנים בתור מהנדס בטס, עכשיו בפנסיה, אבל כן.
יפה, אחותך היא כמובן יושבת ראש מרץ, תמר זנדברג, אנחנו גם עליה נדבר בהמשך, ובלי להיכנס יותר מדי לסטריאוטיפים על הכדורגלן הישראלי, ברור שזה לא הרקע הסטנדרטי של כדורגלן, אז ספר לי קודם כל בבסיס איך כדורגל נכנס לחיים שלך, ואיפה גם פגשת בדיסוננס הזה.
אני חושב שלא רק אצלי ולא רק בארץ, אלא בעולם בכלל, כדורגלנים באופן, עוד פעם זה קצת כוללני, אבל באופן כזה, זאת אומרת, מגיעים הרבה פעמים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפעמים משכונות מצוקה, מדברים כאלה, אבל יש גם לא. זאת אומרת, יש כאלה מעמד פועלים נורמלי, רגיל, או משפחות מבוססות כאלה ואחרות. אנחנו לא משפחה מבוססת, אנחנו משפחה באמת נורמלית, רגילה. הכדורגל בא אצלי, ההורים שלי יגידו מאז שהם זוכרים, כאילו, מאז שהם זוכרים אותי, זאת אומרת, מגיל חצי שנה, שנה עם כדור ביד, וזה משהו שהתפתח ככה עם השנים, זאת אומרת, אתה יודע, כדורגל בשכונה לא שונה מכל בן אדם אחר, אני בטוח שגם אתה שיחקת, או חברים שלי כולם, ואצלי זה באמת התפתח, היה כאילו מאוד 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 משמעותי, ובגיל 12-13 לקחנו את זה ככה לשלב הבא עם הפועל רמת גן,
היית עושה אז עוד ענפי ספורט?
בטח, כל ענף ספורט שבערך תגיד, התנסיתי בו, אם זה פינג פונג, ואם זה טניס, ואם זה כדורסל ששיחקתי 4 שנים בקבוצה, ואם זה שחייה, ואם זה ג'ודו, ואם זה כל דבר אחר, באמת.
זה דבר מדהים, אני רוצה להתעכב על זה שנייה, גם באפרופו פודקאסט שהיה לי עם אריק זאבי לפני כמה שבועות, כמה זה חשוב שילדים יעשו הרבה ענפי ספורט, גם אם ההורים בטוחים שהילד כוכב בכדורגל או בטניס או בכל דבר אחר, זה כל כך מפתח לעשות מגוון של ענפי ספורט, זה ממש משפר את הילד או הילדה.
אתה לא מבין כמה אתה צודק, אני היום שאני מאמן ילדים מגיל 10 עד גיל 18, וההורים באים לדבר איתי ואני רוצה לעשות עוד ככה ועוד ככה ועוד אימונים אישיים ועוד זה, אלף ואחת דברים, אני אומר להם, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לילד, לקריירה שלו בתור כדורגלן, אני לא יודע אם הוא יצא כזה, כן? אבל גם אם אתם רוצים ומכוונים לקריירה בתור כדורגלן, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, זה לשלוח אותו לעשות ענפי ספורט אחרים. אנחנו יודעים שהבעיה היום עם הילדים זה שהם יוצאים פחות לשכונה ויותר משחקים במחשבים, אתה יודע, הקלישאות האלה שהן נכונות, כן?
כן.
ואני יכול באמת להעיד על עצמי שבתור מי שהתנסה ב אין ספור סוגי ספורט, וכל היום מסתובב בשכונה, כולל באמת טיפוסים על עצים וכל מיני דברים כאלה, שזה נתן לי איזשהו מגוון וארסנל של יכולות, ושל מוטוריקה כזאת ואחרת, שאני בטוח שאני יודע שהיא עזרה לי בתור שחקן כדורגל, זה אין בכלל ספק בזה.
ובגיל 13-12 אתה נכנס למחלקת נוער של הפועל רמת גן, זה היה רצון שלך או אבא ואמא אמרו לך שכדאי?
לא, רצון שלי לחלוטין, 100% שלי, חבר בשכונה ששחקתי איתו שנים, אמר לי, נו, בוא, כל הזמן ניסה לגרור אותי, והלכתי, והשאר זה היסטוריה, זאת אומרת, גם הסיפור הזה אפשר בפודקאסט שלם, כן? אבל בוא נגיד שהשאר זה היסטוריה.
ובוא נאמר, עם השנים זה כבר נהיה כמובן יותר ויותר רציני, ואז המשפחה תומכת, המשפחה כל הזמן בעניין, או הם הולכים בכלל למשחקים, מעניין אותם כדורגל?
המשפחה תומכת קודם כל בכל דבר, זאת אומרת, אבל מהצד השני לא עושה סיפור מכל דבר, זאת אומרת, הילד רוצה חוג ג'ודו, אז חוג ג'ודו, הוא רוצה כדורסל, כדורסל, טניס, ניקח אותו לטניס, כדורגל, ניקח אותו לכדורגל. לא יכול להגיד לך שההורים שלי באו לכל משחק והיו על הגדרות, כן? אבל הגיעו מדי פעם, ומבחינתם זה היה חוג, עד שבאמת בגיל 17 למעבר להפועל פתח תקווה, שם אבא שלי פה נכנס כאילו בתור באמת המבוגר האחראי ממש.
פה כבר כסף נכנס.
בדיוק, ופה אמר, אוקיי, מה אתה רוצה כאילו, ישבנו, אני ממש זוכר את זה, אתה רוצה לקחת את זה לשלב הבא? כי זה כאילו עכשיו או להישאר בהפועל רמת גן, ולהמשיך לא חוזה, לא כלום, או עכשיו אתה עובר לנקסט לבל, זה עכשיו מקצוענות, זה מה שאתה רוצה, אז קדימה, בוא נקפוץ על זה כאילו בעיניים כוחות, וזה מה שעשיתי, וזה מה שקרה.
מדהים, ואז אתה עובר לפה פתח תקווה בגיל 17, בעצם עדיין לקבוצת הנוער?
כן. כן, לקבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה.
שאז הייתה מחלקת נוער מפוארת.
מפוארת לחלוטין, לגמרי. ועוד באותה שנה כבר שיחקתי בבוגרים, ניר לוין, 5 משחקים אחרונים של העונה. מאז אם אנחנו מדברים על ההורים שלי, אז אבא שלי כמובן ליווה אותי לכל משחק כבר, ובאמת כמו שאני לקחתי את זה לשלב הבא, גם הוא לקח את זה לשלב הבא.
ואז כבר כמובן גם היית ספורטאי מצטיין בצהל.
התגייסתי עם כל נבחרת הנוער, עוד לא היה אז ספורטאי מצטיין לכולם, אז זה היה כזה, אתה יודע, ספורטאי פעיל, ולאט לאט, אתה יודע, הסתדרנו, כל אחד במקומו הוא, אבל כן, זאת הייתה הדרך.
אז תגיד, עד כמה, באמת אם אני חוזר לנקודה שדיברנו עליה, עד כמה הרגשת לפעמים מהלך הקריירה, לא רק באותה תקופה, אלא בכלל נטע זר בחדר ההלבשה? כי שוב, על פי הסטריאוטיפ אפשר להגיד שיש לך יותר משותף עם סטודנטיות בגילמן, מאשר עם חדר הלבשה טיפיקלי של קבוצת כדורגל.
אני חושב שעוד פעם, זה היה באמת כלפי חוץ, זאת אומרת, התקשורת בעיקר, כאילו, במהלך הקריירה התייחסה אליי בתור איזשהו, באמת, איזשהו נטע זר, אתה אומר, בסדר, אני ינסח את זה ככה, אני לא הסתכלתי על זה אף פעם ככה, אתה יודע, יש חדר הלבשה, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה ממעמד כזה, יש כאלה ממעמד אחר, יש אשכנזים, יש ספרדים, יש ערבים, יש אתיופים, יש, אתה יודע, כל, מכל המגזרים, מכל, ויש דתיים, וחוזרים בתשובה, ולא יודע מה, ואני אהבתי את המגוון הזה, אני אוהב את המגוון הזה בכלל במדינה, ואני אוהב את המגוון הזה בכדורגל, ואני, אתה יודע, אני חושב שהתחברתי לכל אחד בדיוק בגלל שלא ראיתי את עצמי נטע זר. אני כדורגלן, הייתי כדורגלן, גדלתי ככדורגלן, אולי לא בבית של כדורגלנים, לא, ההורים שלי לא היו שחקנים כאלה או אחרים, או לא דחפו אותי כמו הורים אחרים. אז האבא הזה צעק מהגדר, והאבא הזה הסיע, ואתה יודע, הכל בסדר, כולנו באותו סירה, באותה סירה, והכל טוב. בוא נדבר, בוא נשחק כדורגל.
יפה. אז פה המקום, אבל כן, גם לערב פוליטיקה בעניין. לא רק שתמר זנדברג יושבת ראש מרץ היא אחותך, אלא שגם אתה עצמך דיברת לא פעם בקריירה על הדעות הפוליטיות שלך. אתה זוכר שהיו ימים, אני לא יודע אם עדיין עושים את זה, שלפני מערכת בחירות היו תמיד עושים שאלון של כל השחקנים בליגה למי אתה הולך להצביע, ותמיד התשובה נעה כמעט בין ליכוד לשס, זה היה בערך שתי האופציות היחידות שהכדורגלנים היו עונים, ואז היה מיכאל זנדברג, והיית תמיד אומר מרץ, נכון?
מרץ, כן, לגמרי.
אז א', ספר טיפה כן על הדעות הפוליטיות שלך אולי, כי תמר הייתה במרץ כל החיים גם, או שזה לא נבע ממנה, זאת אומרת, זה הדעות שלך?
אנחנו בית, גדלנו בבית שהוא מאוד פוליטי ומאוד מתייחסים לדברים, ומאוד מדברים על דברים, וכמובן אנחנו מתעדכנים בכל דבר, ולא מנותקים, וגדלנו בבית כזה, כן, אין ספק, אנחנו הצבענו מרץ עוד לפני שאחותי הייתה יושבת ראש מרץ כמובן, הדעות שלי, אתה יודע, באמת כמו שאמרת, לא הסתרתי במהלך כל הקריירה, אתה יודע, אני גם לא חושב שכולם אומרים לי, משני צדדים, מצד אחד כאילו אומרים, למה הבאת את הדעות שלך, מצד שני, למה לא הבאת מספיק.
כן,
כאילו, אתה יודע, נראה לי ש...
מה שאתה לא עושה זה לא טוב.
בדיוק. אני רואה שאיזשהו מינון כזה של באמת איזון, זאת אומרת, אני לא צריך לצעוק בראש חוצות, או לא צריך, אתה יודע, לנפנף בכל דבר שאני חושב, וזה, אני גם, אתה יודע, בסוף שחקן כדורגל, וזה התפקיד שלי, אבל איפה שצריך, ושאלו אותי, אז אני אף פעם לא מתבייש להגיד את הדעה שלי, וכמו פה, אני שמאלני, אני חילוני, אני, אתה יודע, לא מתבייש בזה, ההפך, אני עומד מאחורי הדעות שלי, ומאחורי הדעות של המשפחה שלי. ובקשר לחדר הלבשה, אז כמובן, אתה יודע, מדברים על זה, כמובן לקראת בחירות, אני 20 שנות קריירה, עברנו כמה מערכות בחירות וכמה גלים במערכת הפוליטית, אז כמובן יש שיחות ויש צעקות ויש כל אחד מנסה לקחת הצד שלו, כמו בכל משרד או בכל מקום עבודה אחר, גם ככה זה בחדר הלבשה של כדורגלנים, ואפילו יותר ביתר סט, מה שנקרא.
כי שם אתה אחד מול כולם בערך.
אהבתי את זה תמיד, אהבתי את זה תמיד, ואני חושב שעוד פעם, בגלל שבאמת ידעתי אולי להביע את עצמי בצורה טובה, וככה גם בשנים האחרונות אז גם הייתי המבוגר המנוסה, אז באים לשאול אותי בלי קשר גם על כדורגל וגם על פוליטיקה, וזה אהבתי את המעמד הזה, אהבתי את זה.
ניסית פעם, או הצלחת יותר מעניין, פעם לשכנע כדורגלן להצביע למרץ?
אני בטוח ש... אני יודע שכן, אני יודע שכן, בשנים האחרונות שהיה בחירות, אז ממש יצאתי בקמפיין בחדר הלבשה, ואנשים היו שולחים לי תמונות מהקלפי עם פתקים של מרץ, אני בטוח שהבאתי הרבה קולות.
אז אתה לא רוצה לחשוף מי?
לא רוצה לשרוף אותם.
ירין לילה, המאזין שלנו, כותב איך זה להיות האח של. בשנים האחרונות נהיית האח של.
לגמרי, לגמרי. לא זוכר באיזושהי ברכה, ברכת מזל טוב, הברכה הזה, כתבתי לאחותי בפייסבוק שנהייתי האח של וזה, ואני גאה להיות האח של, וזאת גם התשובה. אני, אתה יודע, אני זמני עבר מה שנקרא, ועכשיו אחותי, יאללה, שתעשה חייל.
איך היחסים ביניכם?
מעולים, יחסים מעולים, וכמובן שבשנים האחרונות היא עסוקה הרבה יותר, ובאמת עובדת, באמת 24-7 זה מעט, זה understatement מה שנקרא, אבל היחסים בינינו מעולים, אנחנו גרים אחד ליד השני, אנחנו מתראים הרבה, הילדים שלנו, הבת שלה והילדים שלי חברים טובים, ואנחנו מתראים המון.
שמע, אני אגיד לך את האמת, בדרך כלל אני לא קורא באינסטגרם, בטח לא את התגובות, אבל כשאתה פרשת, אז ביתר ירושלים הוציאו הודעה כזאת יפה של, עם תמונה שלך, מיכאל זנדברג, תודה על השנים היפות וזה וזה, ואז לא התאפקתי כי חשבתי על זה מראש, מעניין מה יגיבו, ונכנסתי לעשות view comments, ואוהדים, אני מניח שגם הרוב מאוד צעירים, אני מספק אם גם ראו אותך בביתר, אבל כמה כללות, היו כמובן את האלה שכתבו שחקן אדיר, איזה כיף היה לראות אותו וזה, אני לא אומר שכולם, אבל כללות ונעצות שכולן נעוצות רק בזה שאחותו השמאלנית ודברים שאני לא רוצה להגיד, זאת אומרת, אתה יודע, אפרופו גם השאלה שמקודם, היום להגיד, עצם זה שאתה אומר אפילו בשיחה כזאת, אני שמאלני, אני מצביע מרץ, זה כבר בארץ נהיה חצי כללה.
כן, לצערנו לשם הארץ הגיע, ואני באמת מצטער על זה, קודם כל, בקשר למזל שאין לי אינסטגרם, אז לא קראתי את מה שאתה אומר, אבל אני מבין לגמרי, אתה כמובן, הכל ידוע והכל ברור. אתה יודע, זה דברים שמתמודדים איתם במהלך כל הקריירה, אתה נמצא בקבוצה כזאת, אז מקללים אותך בגלל זה, אתה נמצא בקבוצה, עברת לקבוצה הזאת, אז מקללים אותך בגלל זה, ובשנים האחרונות, אז באמת אחותך, הפוליטיקה וגם הכדורגל, ובעניין הזה יש קווים מאוד מאוד ברורים לדמיון, מוציאים מהאנשים ברחוב את האגרסיות, את הגסות, את ההתנהגות הנוראית הזאת, ואין מה לעשות, צריך להתמודד עם זה, כמו שהתמודדתי עם זה במהלך כל הקריירה, אז גם בפרישה יש כאלה שאתה יודע, יגיבו בצורה כזאת, וקדימה, כלבים נובחים והשערה עוברת, זה לא רק מצד ימין של המפה, גם מצד שמאל, אז יאללה, אנחנו ממשיכים.
יפה. עד כמה להיות כדורגלן זה מקצוע קשה?
וואו, כמו שאמרנו, זה לפודקאסט שלם, אז זה לפודקאסט שלם. זה מאוד קשה, מספיק להגיע לכל מחלקת נוער הכי גדולה שתהיה, ולראות את האחוזים של השחקנים שייצאו או לא ייצאו, יותר נכון, בשביל לדעת את הרמה של ההקרבה, את הרמה של ההשקעה, את הרמה של המוטיבציה שצריך להביא כל הזמן, כל הזמן, שכל החיים כמובן יסביבו סביב זה, והיום זה כמובן עוד הרבה יותר ממה שאני התחלתי לשחק, מקצוענות ותזונה ואורח חיים, זה משפיע על כל החיים, וזה אנשים באמת רואים, אתה יודע, בסוף פותחים כאילו את הטלוויזיה ביום שבת בערב, רואים את הקרם של הקרם של הכדורגל, ואומרים, וואו, השחקנים האלה, איזה יופי, איזה קל זה, איזה... כל שחקן שם עבר דרך קשה, מייסרת, מייגעת, בסוף אתה מתעסק בכדורגל, כן, אז זה גם מה שהאנשים האלה אוהבים, אז באמת אשריהם, אשרנו, מה שנקרא. אבל ההשקעה היא עצומה, הוויתור הוא אדיר, אתה מפסיד בדרך כל כך הרבה דברים, אורח החיים כמובן, כמו שאמרתי, הוא משתנה.
מה
הוא...
כל כך אתה מפסיד? זאת אומרת, מלבד הקלישאה על המסיבות ביום שישי בבית ספר, בסדר, אבל מה חוץ מזה?
זה, תשמע, זה, כמו שאמרתי, זה משפיע על כל החיים, אז אתה לא יכול לעשות, בזמן שסתם, אנחנו אומרים מסיבות איזה, אבל... בכיתה זין זה משמעותי, אתה יודע, שאתה לא יוצא למסיבה שכולם יוצאים.
כן.
ואחרי זה בגיל איזה, אז כולם נוסעים לטיול אחרי צבא ואתה לא יוסע, וכולם נוסעים לטיול שנתי ואתה לא יכול לנסוע, ומסע שורשים לזה ואתה לא יכול לנסוע, ושבתות כולם איזה ואתה לא יכול, וארוחות משפחתיות ועניינים, ואלף ואחד דברים שאתה באמת לא חושב עליהם, כי זה יומיומי, וכולם אוכלים את זה, לא, אתה צריך לאכול את זה, כולם הולכים לזה, אתה צריך לישון ואתה צריך לנוח ואתה צריך... ההשקעה היא מטורפת, ההקרבה היא מטורפת, זה לא קל, זה לא קל, אין, אתה יודע, זה באמת להגדיר את זה, להגיד זה לא קל, זה כאילו, זה קל מדי, אתה מבין? אבל זה באמת כמו כל מקצוע, דרך אגב, ספורט אחר. תיקח, לא יודע, אני בטוח שגולש גלים, ג'ודוקה, שחקן סנוקר, כולם אומרים, לא יודע, בטח, רק צריך לפגוע בכדור עם הזה, לעבוד, אני בטוח שזה אורח חיים טוב אני, שצריך להשקיע בו. מוריד את הכובע בפני מי שמגיע לרמות האלה, תהיה בטוח שהוא עבר דרך מלאה בקשיים ומכשולים.
כי תמיד, או הרבה פעמים, הביקורת, הזלזול בכדורגלן הישראלי, זה שהוא לא באמת עושה את זה, הוא לא באמת שומר על תזונה, הוא לא באמת קמים מאוחר בבוקר, ואת כל הקלישאות על כך שבישראל לא באמת עובדים כמו המקצוענים בחול, שזה הסיבה לכך שהכדורגל הישראלי לא מתקדם. איך אתה, כמי שחווה את זה מבפנים?
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
Thank you. הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן סנטרל, שמציגים את פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. רמי יונס הוא אחד המייסדים של חברת מינדולייף.
מינדולייף נוסדה בשנת 2014 על ידי ארבעה חבר'ה, שניים יהודים ושניים ערבים. מינדולייף בעצם מספקת פלטפורמה של תוכנה שעוזרת למפתחים בתחום של ה-IoT לפתח את המוצר שלהם מהר מאוד ובאופן בטוח יותר ומאובטח יותר. אחרי שנה של עבודה אמרנו מה שיש לנו ביד יש לו פוטנציאל מאוד גדול. בעצם הסטארט-אפ מה שמאיים עליו זה כסף. ככל שהכסף עוזל, אתה מוצא את עצמך במקום שהוא יותר ויותר קשה, במיוחד כשיש גם עוד עובדים.
רמי ושותפיו רשמו את החברה שלהם בפיינדר, הפלטפורמה שיוצרת קשרים עסקיים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. בין מאות הבקשות להיכרות שקיבלו אנשי סטארט-אפ ניישן סנטרל, הגיעה גם בקשה מקונצרן סער ההודי, שהתעניין במה שמינדולייף מפתחים.
ולפעמים גם הכוכבים מסתדרים איכשהו, ואתה מוצא את המשקיע האופטימלי. במקרה שלנו, השתתפנו באירוע דרך סטארט-אפ ניישן, ובו מצאנו את הלקוח הגדול שלנו, מהודו. הבן אדם שפגשנו אותו הוא צ'רמן של גרופ מאוד גדול ומוביל בהודו. יש להם שם בעיה בהספקת האנרגיה לבתים, כל בית מקבל ממוצע 3 שעות חשמל, אז יש להם מערכות שמשפרות את הספקת החשמל לבתים על ידי סוללות, על ידי חשמל סולרי, והם החליטו לקחת אותנו בתור מערכת פלטפורמית ולשים אותנו בכל הרכיבים שיש להם בשביל לייעל עוד את הספקת החשמל לבתים. זה חוזה גדול מבחינתנו, שאם הוא יתממש במלואו, אז אנחנו לכאורה לא צריכים עוד לקוחות.
אז מה צריך לעשות כדי שגם הסטארט-אפ שלכן יופיע בפיינדר? פשוט ייכנסו לfinder.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
זה שטויות במיץ עגבניות, מאלף ועד תף. באמת, אני אומר לך, בתור מי שהיה בכדורגל הישראלי, באמת מכיר אותו מאחורה ומלפנים, מה שנקרא, ומכיר כל כך מאות ואלפי שחקנים. אני אומר לך שהשחקן הישראלי, עוד פעם, אנחנו כמובן שיש כאלה ויש כאלה, השחקן הישראלי הוא מקצוען, לא רוצה להגיד יותר גדול משחקנים אירופאים, אבל לא פחות זה בטוח. אם אתה תסתכל היום, כל שחקן, בין אם זה בבוגרים, בין אם זה בנוער, כולם עובדים עם תזונאים, כולם עובדים עם מאמנים אישיים, כולם עובדים בחדרי כושר, כולם מנסים רק לעשות הכי טוב שאפשר. אני אגיד לך איפה ההבדל הגדול. בחול, עוד פעם, חול זה גם, זה מילה מאוד, יש מקומות כאלה, ויש מקומות
מערב אירופה, אירופה
כן. יותר קל להיות מקצוען, כי שמים לך, אתה לא צריך להתעסק בשום דבר. אתה מגיע ויש מתקנים, ויש תזונאי, ויש מאמן כושר, ויש עוזר מאמן, ויש פיזיותרפיסט, ויש צוותים, ויש עוד... הכל רק שיהיה לך הכי קל והכי נוח להתעסק רק בכדורגל. ופה, אני לא רוצה להגיד לך מה מצב המתקנים, ומה מצב צוותי האימון, ומה מצב הצוותים הרפואיים שהם לא מספקים, ומה מצב אם עכשיו מישהו נפצע, אז הוא צריך לעשות שיקום, הוא צריך לעשות את זה לבד, על חשבונו, ולנסוע לחול, או לעבוד לבד, וזה קשה. זה בדיוק הדברים שדיברנו מקודם, שלמה זה קשה, הנה זה סתם. מישהו נפצע, אז נותנים לך סתם, אני הולך רחוק באמת בברצלונה, אתה מקבל את השיקום מאלף ועד תו, אתה לא צריך לעשות שום דבר, פשוט מגיע, אתה תשתקם כמו שצריך, ואתה תחזור למגרש כמו צריך. בוא תנסה להיפצע פה, לא רוצה להגיד לך במכבי תל אביב הפועל באר שבע, שאני בטוח שהם נותנים את הדרך ואת הליווי הכי טוב, אבל בוא תנסה להיפצע לא רוצה לפגוע בקבוצות, או בקבוצה ליגה שנייה, או בקבוצה מתחתית ליגת העל, ותנסה לחזור כמו שצריך. והשחקנים, תאמין לי, באמת סופר מקצוענים. אני אומר את זה בלב שלם, כמובן יש כאלה ויש כאלה, אבל השחקנים הישראלים כל כך רוצים להצליח, ובגלל זה חורה לי שהדיבור הוא על חוסר מקצוענות, כי פה קשה להיות מקצוען, זה בדיוק העניין, קשה להיות מקצוען.
דברים מהלב, שכנעת אותי כמעט לגמרי. תגיד, לא עניין אותך אף פעם לשחק באירופה? המאזין אורי אפלבוים כותב, האם אתה מרגיש החמצה מכך שלא שיחקת באירופה? כי בשוק של היום בוודאי היית מגיע רחוק יותר, ואני אוסיף, שגם אם לצורך העניין אולי לא היית מגיע להיות כוכב בליגה הכי גדולה, אבל אתה כבר כיכבת בעידן שבו סוכנים סידרו לישראלים הרבה פחות טובים ממך, בלי בעיה, קבוצות בבלגיה או בסקוטלנד או בליגה שנייה בספרד, בלי ספק יכולת להעביר כמה שנים יפות בחול, ליהנות גם, אתה יודע, מתרבות זרה, מהתנאים שאתה מדבר עליהם.
כמובן שאלה במקום, ואני אתחיל מהסוף, אני מצטער על זה. אני מתחרט על זה, אני מצטער על זה, אני מרגיש שפספסתי. זה השורה התחתונה. עכשיו, הסברים, תירוצים, סיבות, איך שתקרא לזה.
כן.
בתקופות שהיו לי את ההצעות, והיו לי הצעות מאירופה, עוד פעם, כמו שאתה אומר, לא להיות כוכב במנצ'סטר יונייטד, כן? אבל היו לי הצעות, הן לא היו מספקות, לא מבחינה באמת מקצועית ולא מבחינה כלכלית. הייתי פה בסי, בקבוצות מכבי חיפה בתאור שיים ששיחקו באירופה, צ'אמפיונס ליג, בליגה אירופית, והקבוצות שהציעו לי לא השתוו לזה, לא בתנאים המקצועיים, בוא נקרא לזה, אולי תנאים מסביב כן, אבל לא מקצועית, זה לא היה קידום משמעותי.
כמו מה, איזה ליגות?
טורקיה, היה לי טורקיה, בלגיה, רוסיה, שלא הייתה מה שהיה היום, כאלה. משהו אחד שבאמת כמעט הבשיל, ולזה הייתי באמת הולך בלי בכלל לחשוב פעם, זה בהולנד. הייתה לי הצעה מאלקמר, אבל זה לא הבשיל לא מבחינתי, זאת אומרת, לזה הייתי הולך בלי בכלל לחשוב פעמיים. אבל ההצעות שקיבלתי הם לא היו מספקות לא מבחינה מקצועית ולא כלכלית, ובגלל זה אלה ההחלטות שקיבלתי. אני לא מצטער שקיבלתי את ההחלטות האלה, הייתי מקבל אותם גם עכשיו בראייה, זאת אומרת, נכון לאותה נקודת זמן, אלה היו ההחלטות הנכונות. עכשיו אני מצטער כמובן שלא יצאתי, אבל בזמנו זאת הייתה ההחלטה הנכונה, גם מקצועית וגם כלכלית, ואלה ההחלטות שקיבלתי.
אז בוא נדבר באמת רגע כלכלית על כסף. אתה הרווחת בצדק סכומים מאוד יפים בקריירה, התנאים הכי טובים שקיבלת, תקן אותי אם אני טועה, תחת גיא דמק בביתר ירושלים. אם אני לא טועה, הודית גם פעם בריאיון, אמרת משהו מעניין שלא שומעים הרבה מכדורגלנים, שהיה מעניין אותי לדעת מאיפה הכסף שאני מקבל. היה איזה משפט מהסוג הזה באחד הרעיונות. ולכן אני שואל פה שוב, אפשר לפתוח את זה, כמה זה באמת העסיק אותך אז או היום? גדי גיא דמק ריצה לימים עונש מאסר על חלקו בעסקאות נשק לא חוקיות באנגולה. כל ההשקעה שלו בביתר, אפשר להגיד, נולדה בחטא, מאספירציות פוליטיות ולא טהורות, בטח לא מאהבה לספורט, ובאיזשהו מקום אתה, כמו רבים אחרים, היית שותף להצגה הזאת.
קודם כל, מה שאמרת שאמרתי בריאיון, אז זה נאמר כזה בבדיחות הדעת. זה היה, לא ידעתי מה, לא ידענו מה רגע, מה קוסה.
ידענו שאנחנו לא יודעים.
בדיוק, נכון. להגיד לך שכאילו אני איזשהו אידיאליסט שיגיד, לא, אני לא משתתף בהצגה הזאת, לא, זה, לא. אני לא כזה, כאילו, אני לא חושב שזה גם המקום שלי. אני ספורטאי, אני שחקן כדורגל. כמה שבאמת דיברנו על אהבת המקצוע, ואני אוהב את המקצוע, ושחקתי בשביל מעט מאוד כסף, כן? אבל בזמנו, בסי שלי וזה, שיקול כלכלי הוא גם שיקול, ולא צריך להתבייש בזה. אני חושב שזה גם היה הרפתקה מאוד מאתגרת מבחינה מקצועית, לעבור עצמי מכבי חיפה לביתר ירושלים. היום זה נשמע כאילו, כן, כמובן, איך זה, אבל זה היה הרפתקה שהיא לא ידועה. אהבתי את זה, זאת אומרת, אהבתי את ההרפתקה הזאת. מקצועית קודם כל, וגם כלכלית. והלכתי על זה והרווחתי את כל הקופה, מה שנקרא, כאילו גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית, עשיתי את שלי ועשיתי את מה שהמעבר הזה היה אמור לעשות. אחרי זה לימים שהתברר שארקדי גיא דמק מעורב בזה או אחרת, אתה יודע, אני לא נכנס אליו, לא זה, אני באתי, שחקתי כדורגל.
אתה את השירות שלך
אני נתת. אני השירות שלי נתתי, שימחתי גם בדרך, כל כך הרבה אנשים אני חושב, הייתי חלק מהמועדון הזה שנקרא בית"ר ירושלים, שהוא חלק מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, בלי שום ספק בכלל, וזה גאווה בשבילי היה לשחק שם, כמו שזה היה גאווה בשביל לשחק בכל מועדון אחר שהוא חלק מהכדורגל הישראלי. אידיאליסטים בדם ירתחו על זה ביקורת, זה בסדר, כאילו, אתה יודע, אין לי בעיה עם זה. בסוף דאגתי גם לקריירה שלי.
חייב לשאול אותך על נושא שקרוב לליבי, והוא המלחמה של שחקנים רבים, בעיקר בליגה שאתה באמת שיחקת בה בשנים האחרונות, הליגה הלאומית, נגד כדורגל בשבת. הליגה הזאת משוחקת כבר שנים רק בימי שישי בצהריים ובימי שני. בעיניי באופן אישי, כדורגל בשבת זה סמל, זה חלק מהתרבות, כפי שבכל מקום בעולם כדורגל בשבתון זה סמל וזה מה שקורה. עשיתי על זה גם פרק שלם בפודקאסט פה, אפשר לחפש אותו. וכמו שאני פעם אמרתי, או אמרתי פה לא פעם, אני בחיים לא הייתי יכול ליהנות מזמן האיכות הכי כיפי שלי בילדות עם אבא, לולא כדורגל היה בשבת. ואיפשהו תמיד התחושה שלי אישית זה כשזה נוגע לדת, החילונים צריכים להתחשב ולא ההפך. וגם אתה בתור חילוני, איך אתה הגבת לזה, למאבק של שחקנים איתך בחדר הלבשה, נגד כדורגל בשבת?
כמו שאמרתי, אני תמיד אמרתי את דעתי באופן חד וברור, ומבחינתי כדורגל זה, כמו שאתה אומר, זה נוסטלגיה, זה תרבות, זה מסורת, והמסורת של המסורת, אנחנו מדברים בהקשר של דת, אבל מבחינתי מסורת זה גם עניין של חילונים, ומסורת זה כדורגל בשבת, ואין בכלל ספק בעניין הזה, למרות שבשנים האחרונות, בגלל הטלוויזיה ובגלל כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, אז כדורגל כמעט לא משוחק בשבתות. אני חושב שמה שדובר עליו זה בעיקר מחלקות הנוער והילדים, שזה באמת, אין פתרון אחר, אז זה בכלל לא בר ביצוע, אני חושב. אבל
גם הליגה הלאומית, עד לפני פחות מ-10 שנים.
אבל אני חושב שזה עניינים כלכליים, כן? אם אנחנו מדברים על איזה עניין של ווינר, ובגלל שאין משחקים בימי שישי וביום שני, אז זה הסתדר טוב.
המאבק הזה יצא בגלל שבאו לעשות שינוי, באו להחזיר את הליגה הלאומית לשבת, אחרי שבאמת כמה שנים זה לא היה. כן. ואז שחקנים בליגה הלאומית, אני זוכר דוד רביבו וכולי, אמרו, אנחנו חתמנו בליגה הלאומית בגלל שלא משחקים בה בשבת, מה פתאום עכשיו להחזיר לשבת? כאילו שעכשיו הם אלה שקובעים את הלוז.
כן, אין לי יותר, אני כמובן רוצה שכמה שיותר אנשים גם יחשפו לכדורגל ובטח לליגה הלאומית, ואין לנו כל כך את הפריבילגיה לסגור את הכדורגל לאנשים שזה קהל דתי שרוצה לצפות בכדורגל לא ביום שבת. אני כמובן, עוד פעם, אני בעד כדורגל בשבת, אני חושב שזה מסורתית ונוסטלגית, זה חלק מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי לשחק בשבת, ומבחינתי גם הצגות כפולות שאתה יודע בשנות ה-90, אני זוכר אותם, כמו שאתה אומר, הלכת עם אבא, זה גם אני. צריך למצוא איזשהו פתרון, אולי איזשהו שביל זהב שיאפשר גם לקהלים שלא יכולים לחלל שבת ולא יכולים להגיע למשחקים בשבת, וגם לשמר את המסורת ואת ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אני חושב שהיום זה איכשהו נעשה, זאת אומרת, כדורגל בליגה לאומית הוא ביום שישי ושני, שאני דווקא אהבתי את זה בתור שחקן בליגה הלאומית.
למה?
זה, קודם כל, העדפתי לשחק תמיד בערב, כי אתה יודע, רוב השנה חם, וזה כבר שיקולים באמת מקצועיים שלי. אני מעדיף כמובן לשחק שקר, ושהדשר רטוב, ואתה יודע, שיקולים לגמרי מקצועיים. אתה משחק ביום שישי גם, יש לזה מין איזושהי, כי תמיד, באורך כל השנים היה כדורגל ביום שישי בצהריים, גם בליגה לאומית, ליגת העל של היום. היו משחקים בשישי בצהריים, ונורא אהבתי את זה. ככה להיכנס לשבת עם, אתה מנצח, עוד פעם, בלי קשר כמובן לדעת, אני עוד פעם זה, אתה נכנס לשבת אחרי ניצחון, או אחרי הפסד, אתה יודע, אתה מבסוט או עצוב, נכנס לשבת, יש לך זמן לבלות עם המשפחה, זה גם איזושהי מסורת כזאת שאני פיתחתי בתור כדורגלן בליגה הלאומית בשנים האחרונות. אז יש בזה גם איזשהו קסם. אפשר למצוא את היתרונות והחסרונות בכל דבר. השאלה בסוף, אני בעד כדורגל בשבת, אין שאלה.
איך בכלל המשמעות של ארגון השחקנים בעיניך? זה ארגון שאתה מרגיש שהוא חשוב, שהוא תומך בכם, שהוא עושה את העבודה שלו?
שתי שאלות אחרות. שתי שאלות שונות, זאת אומרת, הוא חשוב, מאוד חשוב, כן? הוא עושה את העבודה שלו, לא מספיק. אני הייתי חלק מהארגנים שהעבירו את הכדורגלנים מארגון השחקנים שהיה להסתדרות, ועכשיו זה גם, אני האמת, גם עם הפרישה וגם עכשיו אני מתעסק בכל מיני דברים, אז לא היה לי זמן להתעסק בזה, ואני לא יודע גם אם בא לי להתעסק בכל מיני פוליטיקות כאלה, שמספיקה פוליטיקאית אחת במשפחה, אז אני פחות בא לי להתעסק בזה, אבל ארגון השחקנים מאוד חשוב, אני חושב שהשחקנים בכל מקום בעולם, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מארגוני שחקנים בעולם, שההשפעה שלהם היא אדירה, מספיק שנזכיר את ה-NBA או ליגה האנגלית, שארגוני השחקנים מקבלים הכנסות מזכויות השידור, זה דבר מטורף לחשוב עליו כאילו בארץ. אני חושב שחייב שיהיה ייצוג עולם וראוי לשחקנים הישראלים. אני חושב שלשחקנים אין מספיק מודעות לכוח שיש להם, על אנשים שמקבלים את ההחלטות, ואני חושב שחייב להיות כזה דבר, בין אם זה נציג של השחקנים בהתאחדות, ובין אם זה נציג של השחקנים במנהלת, איפה שמקבלים החלטות בקשר לכדורגלן הישראלי ולכדורגל הישראלי, נציג של השחקנים צריך להיות שם, לא רק שצריך להיות נציג, צריך להיות שם הנציג שמי שבראש מעייניו זה השחקן הישראלי, צריך שיהיה ייצוג, לא אמרתי רק להתחשב בשחקנים הישראלים, כן? בשחקן הישראלי, אבל חייב שיהיה ייצוג לשחקן הישראלי, ואין את זה מספיק כרגע.
איך השבועות האחרונים, שאתה כבר רשמית כדורגלן בדימוס, אחרי כל כך הרבה שנים, כמעט כל החיים שלך, איך אתה קם בבוקר, מה אתה עושה, ואיך החיים שאחרי?
השבועות האלה הם לא כל כך שונים מהחודשים האחרונים, כי באמת לא התחלתי להתאמן, היום אנחנו כבר בדצמבר, לא התחלתי להתאמן כבר מיולי, אוגוסט בערך, אז זה לא כל כך שונה, כן? אבל עכשיו שמתחיל ככה באמת להתקרר ולהיות חורף, ואתה קם בבוקר ורוצה ללכת לאימון, וזה לא קורה. אבל יש לי שלושה ילדים שמעסיקים אותי בבוקר, ואני מאמן ואני עובד, אז ככה אני ממש לא מתבטל, אז אני משאיר את עצמי עסוק.
אתה יודע, יש הרבה מחקרים ממש על ספורטאים אחרי פרישה, זה לא דבר קל, מהרבה בחינות, יש לזה המון 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 היבטים, גם כלכליים כמובן, גם בריאותיים, הרבה מתחילים להשמין, כי הם לא רגילים שהם לא שורפים על מאות
קלות. אני מאז שפרשתי, ירדתי 5 קילו.
כן, אני רואה, אני רואה שאתה.
כן, אני חייך.
זה הפוך מכל ההיגה. אבל אני אומר, יש לזה המון היבטים, אבל אחד מהדברים הכי מעניינים, לא עלינו, זה בדידות. שספורטאי אחרי פרישה, גם אם יש לו באמת משפחה אוהבת כמו שיש לך, הוא עלול לחוש בדידות, כי הוא פתאום לא רגיל לחיות בלי המועדון הזה של חבר'ה שכל יום יש לו את הפרלמנט.
כן, אני גם כמובן קורא את כל המחקרים ואת כל הסטטיסטיקות, וכבר שנים, אתה יודע, זה, אתה יודע, לא פרשתי היום, כן? אני מתכונן לפרישה כבר כמה שנים. אז אני מדבר המון עם שחקנים שפרשו ושחקנים שעברו את זה, וכולם באמת אומרים שקשה להם, ואחד קשה לו זה, ואחד קשה לו זה, ואחד מתגעגע, ואחד באמת חש קצת בדידות, ואחד חסר לו המקצוע, ואחד חסר לו התהילה, ואחד חסר לו הכסף, ואחד חסר לו, אתה יודע, אלף ואחד דברים. אני חושב שלקחתי מכל אחד את ההיבט שלו, וניסיתי ככה גם לעבוד על עצמי. נכון, יכול להיות שיהיה קצת קשה כלכלית, ונכון שיהיה קשה קצת בלי האימון, ונכון שיהיה קשה קצת בלי המשחק, וקשה קצת בלי החדר הלבשה, וכל הדברים האלה. ואני חושב שאם אתה מדבר עם עצמך וכמה שיותר מכין את עצמך לרגע הזה, אז אני חושב שאפשר להתמודד עם זה בצורה יותר טובה. וכרגע זה עוד, עדיין אני, אתה יודע, הכל באמת סבבה, כן? הכל בסדר גמור. אני בטוח שזה יקה בי באיזה יום אחד בלילה ואני אפרוץ בבכי. בכי תמרורים, כאילו, באיזה, אבל כרגע זה באמת בסדר. אני מתמודד עם זה כמו שצריך. באמת, אני לא נשאר לבד. אני עדיין מוקף במשפחה, בחברים. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. אני מציף את זה כל הזמן. וזה, אני חושב, הדרך הכי טובה להתמודד. פשוט לא להדחיק את זה. להפך. כן, מתגעגע למשחק, כן, אני מתגעגע, כן, הייתי רוצה ללכת לאימון, וככל שאתה, אז אתה יודע, אתה מעביר את זה ככה, לדבר על זה, להתמודד עם זה.
פגשתי לפני כמה שבועות את עומר בוקסנבוים, חבר טוב שלך, שגם פרש מכדורגל בשנים האחרונות, והוא סיפר ככה בגילוי לב, זה היה כתבה על הקריאה האקדמית אונו, על החבר'ה של הספורטאי עבר שלומדים ביחד לתואר אוניברסיטאי, והוא סיפר שכשהוא בא עד היום למשחקים של הפועל רמת גן, אז יש בו איזה משהו שכאילו מסתכל על האוהדים ולא מבין למה הם לא שרים את השיר שלו. כאילו, מה, אני פה, למה אתם לא שרים את השיר? וזהו, כבר יש שירים חדשים לשחקנים חדשים.
מעניין, זה עוד לא קרה לי. הנה עוד היבט שלא חשבתי עליו. תשמע, מהבחינה של התהילה, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אני חושב שזה הדבר אולי האחרון שיחסר לי. תשמע, זה גם דברים שרואים מבחוץ, אתה יודע, כולם כאילו ילדים רוצים להיות מפורסמים ורוצים, ואני, זה כל כך לא עניין אותי. ממש, זה כל כך, אפילו זה הציק לי ברמה מסוימת, כן? זה קצת, כאילו, לא יודע, אולי לא במקום להגיד, או כאילו, אתה יודע, מין התנסות כזאת, כאילו, מה אתה, זה, אבל באמת, באמת, התהילה לא חסרה לי, אני לא מתגעגע לזה שיזהו אותי ברחוב, כן? זה לא מה שאני צריך. אני, אם כבר אמרתי, גם בסרטון, אם אנחנו חוזרים לזה שוב, אני מתגעגע למשחק, לכדורגל, לאימון, לחדר הלבשה.
אז מה אתה רוצה, כבר ציינת פעמיים שאתה היום מאמן כבר?
כן.
מה התוכניות שלך לספר?
כמו כל צעד בקריירה שלי, אז גם תוכניות לעתיד הן לא מתוכננות. כאילו, גם אני אומר בסרטון שכאילו אף פעם לא חלמתי להגיע לכאן או לשם, או להיות שחקן בנבחרת, או לשחק באולד טראפורד, או דברים כאלה. אני כרגע לא חולם על לאמן את הנבחרת, או להיות יושב ראש ההתאחדות, לא יודע מה, אתה מבין? אני משתדל להתעסק בכל מה שכרגע אני יכול, שזה אומר כרגע לאמן. התחלתי לפרשן קצת, אז כל מה שאני יכול בתחום ש... אני אוהב כדורגל, כן? אני רוצה להתעסק בכדורגל, וזה אני...
אתה רוצה להישאר כל החיים בכדורגל? זאת אומרת, לא, עזוב כל החיים, בשנים אני רואה לעין.
בשנים אני רואה לעין, כרגע זה מה שאתה יודע, אני... כנראה שאני לא יהיה עורך דין או בנקאי. יש המון דברים לעשות. יש המון תפקידים, יש המון פוזיציות, יש המון מקומות שאתה יכול להשפיע, שאתה יכול לתרום. אני רואה את זה כרגע באמת בהקשר של דור העתיד. שאם אני יכול לתרום לילדים מהדברים שעברתי, אז אני חושב שזה דבר הכי יפה שיש, אז, וזה גם כרגע גורם לי הנאה, אז אני אמשיך לעשות את זה.
אז איפה אתה מאמן?
אבל גם בפרויקט של ההתאחדות, פרויקט מצוינות, ילדים בני 13-14, וגם באיזשהו פרויקט של אימונים אישיים, פחות או יותר, בהדר יוסף.
ואתה עושה השתלמות?
עשיתי את כל הקורסים שאפשר כרגע, לא את כל הקורסים, אבל עשיתי קורס מאמנים, קורס הזה עוד לא פרו, הייתי בהשתלמות במילן, אני מתכנן עוד השתלמות גם בארץ וגם בחול, אני רוצה לדבר עם כל מי שאני יכול בקשר לכדורגל, גם אם זה מחלקות נוער, אם זה בוגרים, באמת כדי להשאיר את כל האופציות פתוחות. אם תיקרה בדרכי ההזדמנות, כן, או לאמן בוגרים, או לאמן נוער, או לאמן ילדים, או להיות עוזר מאמן, או להיות מנהל, לא יודע מה, או להיות מנג'ר, לא יודע, באמת, כל האפשרויות כרגע פתוחות, אני רוצה להתנסות בכמה שיותר דברים ולראות מה, במה אני יכול לתרום, ומה יגרום לי ליהנות?
שלב השאלות המהירות.
קדימה.
אני יורה ואתה יורה בחזרה.
אוקיי.
מי המאמן שהכי נהנית לשחק תחתיו?
וואה, שאלות הכי קשות. זה צריך כאילו לענות בנגיעה כאילו מה שנקרא?
תן משפט נהניתי תחת כולם ואז תיתן אחד.
יפה. נהניתי ממאמן ילדים בהפועל רמת גן גם, אתה מבין? לא פחות מאשר עם רוני לוי, גיא לוזון, אלי גוטמן.
אז תן לו את הקרדיט, מגיע לו גם.
יאנוש פס, שחקן אגדי של בני יהודה, גם בשנות ה... לא יודע מה, אימן אותי בנערי ובנוער של הפועל רמת גן. איש אגדי, אני אתן לו את הקרדיט.
איך זה לשחק תחת אברהם גרנט? הוא באמת מאמן שככה נכנס ללב, נכנס, תמיד מדברים על שהוא בוחר כמה שחקנים בקבוצה, ויש לו קשר חזק איתם.
היה לי קשר מאוד טוב עם אברהם דרך אגב עד עכשיו, לא, לא, מאוד טוב, זה הגזמה, כן? אבל קשר טוב, הוא אימן אותי רק בנבחרת ולא בקבוצה, והצטערתי על זה, כי הרגשתי שגם הייתי יכול ליהנות איתו יותר, וגם הוא היה יכול לתת לי יותר. אבל בזמן המעט שהיה לי, אז מאוד נהניתי להיות איתו.
מי הזר הכי טוב ששיחקת לצידו?
התשובה כאילו מובנת מאליה היא עקובו. כן, כי אין, אני חושב שאין עוררין על זה, זה בן אדם שאחרי זה הלך ונתן 120 גולים בליגה האנגלית. כאילו זאת היא התשובה הנכונה, מה שנקרא, אבל אני אבחר בפרליה. אני אבחר בפרליה,
שחקן... חשבתי דווקא שתגיד פרליה.
כן?
כן.
תשמע, עוד פעם, זה לא התשובה הנכונה, כן? אבל מבחינתי זה השחקן שגם לימד אותי הרבה, וגם כל כך נהניתי לשחק איתו.
מי הכי סנטה ששמר עליך?
ג'ון פנסטיל.
וואלה.
כן, היה שחקן אגרסיבי, מהיר, חזק, מאוד מאוד לא, כאילו היה לי קשה איתו ולא הסתדרתי איתו, האמת, אני רוצה להגיד, גם במכבי, גם בהפועל וגם במכבי.
מי החבר הכי טוב שרכשת במהלך הקריירה?
יש לי חברים שרכשתי במהלך הקריירה שהם חברים שלי עד היום, שהם זה, אם אמרת עומר בוקסנבאום, ואם זה יוסי שבחון ואבי יחיאל.
שניים האחרונים מהפועל פתח תקווה.
כן, כן, ויש לי עוד הרבה, יש לי עוד הרבה בדרך, באמת, שאתה יודע, קצרה היריעה מלהגיד את כולם.
מי השחקן הכי מצחיק ששיחק איתך?
וואו, עולם הכדורגל מלא בליצנים, באמת. אני אבחר באבישי ז'אנו.
אבישי ז'אנו, טוב. מה המשחק הכי גדול שהיית שותף לו?
מכבי חיפה נגד מנצ'סטר יונייטד בקפריסין, 3-0. לא פתחתי בהרכב, אבל נכנסתי מחליף, וזה משחק שהייתי שותף בו. הכי גדול אולי.
ומה האצטדיון שהכי נהנית לשחק בו, גם בעולם וגם בארץ?
כאילו, עוד פעם, אני אחזור לתשובה הנכונה, זה כאילו אולד טראפורד, כן. אבל האמת שהאצטדיון שהכי נהנית לשחק בו, זה האצטדיון של באייר לברקוזן. אצטדיון מדהים. לא הרבה, היום הוא כבר נראה לי שופץ וזה, אבל בזמנו זה היה 20 ומשהו אלף צופים. הסגור כזה, ממש כמו אולם קולנוע, אצטדיון מדהים, היה הכי כיף בעולם לשחק בו, באמת, ואני באמת לא אשכח את זה לעולם.
הפסדתם שמה?
הפסדנו 2-1, משחק גדול שלנו, משחק גדול, באמת, ממש חבל, פתחתי שם, באמת, משחק, פספוס גדול, כל הקמפיין הזה, שהיינו צריכים לעלות לשלב הבא.
ובארץ?
בארץ, מבחרת בלומפילד, קצת קלישאתי, תכלס כאילו נהניתי לשחק בעורבה. לגמרי, אבל בלומפילד עדיין נחל הכדורגל, זה מדהים.
חוזר אלינו בקרוב, מעניין אם הוא ישמור על
האווירה שלה, שיעשו אותו כמו שצריך וזה תהיה חוויה.
איזה קהל הכי אהבת לשחק עבורו? רמז, הפועל פתח תקווה.
וואו, אתה באמת מכניס אותי לפינות. תשמע, כל קהל באמת, שכל קהל והקסם שלו, אתה יודע, הפועל פתח תקווה באמת קהל אדיר, זה הקבוצה הראשונה גם שעברתי מהפועל רמת גן, אתה יודע, קבוצה קטנה וגם הייתי בקבוצת הנוער, הגעתי למועדון שהוא היה בטופ של הכדורגל הישראלי, זה קצת מוזר להגיד את זה היום, כן, אבל זו הייתה קבוצה שהייתה בטופ של הכדורגל הישראלי, וגם, והקהל שלה היה כזה. הוא היה ממלא את המגרש ב-5,000, 8,000 צופים כמעט כל משחק. זה היה מדהים, לא הערכנו את זה. היום זה באמת מוזר להגיד את זה.
לגמרי.
ואז אתה עובר לחיפה ואתה מקבל את העוצמות האלה, ואז אתה מגיע לביתר ירושלים ואתה מקבל את העוצמות האלה, כל באמת, ואני לא רוצה באמת לפגוע בשום קהל אחר, גם קהל של הפועל רמת גן הוא קהל אדיר, איכותי, קטן יותר מהקהלים שדיברנו, זה, הפועל תל אביב שעברתי, אז אתה יודע, עברתי כמעט באמת את כל הקהלים הטובים בארץ, אולי חוץ ממכבי תל אביב. ולכל קהל היה את הקסם שלו, ומול כל קהל באמת נהניתי לשחק, ואני חושב שהתגובות גם שקיבלתי לסרטון וזה שהרבה מהאוהדים אמרו שלא משנה איפה היית, תמיד נתת, וזה מה שאני שמח שכאילו אלה היו תגובות, כי באמת הרגשתי שבכל מקום שהייתי, שיחקתי גם עבור הקהל, זאת אומרת, כמובן בשביל הכדורגל ובשביל עצמי ובשביל המועדון, אבל בשביל הקהל, אני חושב שאנשים ידעו להעריך את זה.
מיכאל זנדברג, כיף שבאת.
תודה רבה, תודה.
בהצלחה באימון, או גם אתה אומר, אתה מתחיל להיות פרשן אותו?
כן, כן, דריסת רגל ראשונה.
יאללה, בזה אני בטוח שתצליח, אין ספק בכלל. אימון זה פשוט יותר מסובך, זה יותר קשה, אני גם בטוח שתצליח כי...
לא יודע מה יותר קשה, תשמע.
מה, להיות מאמן לא יותר קשה מלהיות פרשן?
לא יודע, עוד פעם, לא עשיתי לא את זה ולא את זה, אבל זה נראה לי, כמו שאנחנו אומרים על עבודה קשה, עבודה קלה, אני בטוח שגם להיות פרשן, לדבר ברדיו, הכל... באמת, כמו שאנחנו אומרים, כל עבודה מכבדת את בעליה, אז כל עבודה היא קשה מבחינתי, באמת.
מה שבטוח שהכדורגל הישראלי ייהנה מזה שאתה נשאר פה. מיכאל, תודה רבה.
תודה לך, תודה רבה.
מיד הפינה ההיסטורית עם תומר פדלון. תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
היום אנחנו חוזרים לראשית ימי הפרמייר ליג.
נכון.
זה לא כזה מזמן מצד אחד, צד שני, תשמע, התבגרנו, כבר יש, עברו כמה יותר משני עשורים מאז.
כן, מעל 25 שנות בפרמייר ליג.
יפה, אבל אתה חוזר לאחת הקבוצות שהיום היא כבר די נשכחת, היא כבר הרבה נכון. שנים לא חלק מהעניין בפרמייר ליג, אלא בעיקר מבלה בצ'מפיונשיפ, אבל אז היא הייתה קבוצה נפלאה, מידלסברו מהצפון.
מידלסברו מהצפון, בעונת 1996-1997, הייתי קורא לזה ההבדל הדק בין הצלחה לכישלון, וזאת בעקבות המלצתו של המאזין, אלון ביז'ונר, שאמר לנו, אולי כדאי לכם לעשות את הפינה על מידלסברו עונה 96-97, כי הייתה עונה מעניינת למדי.
לקחנו.
אז בואו אני ניקח את המאזינים לעיר המנומנמת בצפון אנגליה, שהפכה לאטרקציה בכדורגל האנגלי בשנות ה-90. אז בואו נתחיל עם כך שמידלסברו זה מועדון שקיים מעל ל-120 שנה, והוא מהמועדונים שמרבים לנדוד. מהליגה השנייה לליגה השלישית, בחזרה לליגה השנייה, לליגה הראשונה, לליגה השנייה, מרבים לנדוד מעונה אחת לשנייה, והמסע הזה נמשך כבר מעל ל-120 שנה, אבל אני אקח אותנו לשנות ה-80 דווקא. מידלסברו היא עיר שממוקמת בצפון מזרח אנגליה, ובגדול ההיסטוריה של המועדון היא כמו מזג האוויר באזור. הרבה יותר ימים אפורים וקשומים מאשר ימי שמש נעימים. זה גם המצב של הקבוצה. כך גם היו שנות ה-80 של המועדון, שנים בהם המועדון התנדנד בין הליגה הראשונה לשלישית, וכמעט אפילו פשט רגל. עד שב-1986, כשהם ירדו לליגה השלישית, הגיע בחור בשם סטיב גיבסון, רכש את המועדון, והחליט להעלות את שמו, להעלות את קרנו של המועדון. ההצלחה הייתה מיידית. תוך עונה אחת הם עלו לליגה השנייה, ושתי עונות כבר בליגה הראשונה. עם הקמת הפרמייר ליג בשנות ה-90, הם היו חלק מהקבוצות הראשונות שהיו ב-1992 בפרמייר ליג. אבל גיבסון לא הסתפק רק בכך שהם היו בליגה הראשונה, הוא רצה שהמועדון יקצור הצלחות, ולכן הוא עשה שלושה צעדים מרכזיים. הצעד הראשון שהוא עשה ב-94, דווקא כשהם היו בליגה השנייה, זה להחתים מאמן ענק, שם גדול. הוא החתים את בריין רובסון, מי שהיה הקפטן האגדי של מנצ'סטר יונייטד, הגיע למועדון ב-94, והוא רצה שהמועדון הזה בעצם סוף סוף יצליח.
רובסון היה שם ענק בכדורגל האנגלי, אבל הוא גם היה מאמן גדול, היה לו כבר רזומה של הצלחות כמאמן?
לא היה לו, כי הוא עדיין היה שחקן. בשנת 94, בשנות ה-90, אם אנחנו זוכרים את התקופה הזו, היו הרבה מאמנים שחקנים, איזושהי תופעה שדי נעלמה.
מאמן שחקן.
מאמן שחקן, נכון. ב-94 הוא מגיע בתור מאמן שחקן, תופעה מאוד פופולרית בשנות ה-90. רובסון מיד סיפק את הסחורה והצליח להעלות את הקבוצה ליגה בתום עונה 94-95. עכשיו, מה היה הצעד השני? הצעד השני היה אצטדיון חדש. אנחנו יודעים, כבר דיברת על זה עם עוזי דן, על התרומה של אצטדיונים חדשים להצלחה של קבוצות ולהבאת קהל וכל העניינים שכרוכים בכך. ובשנת 1995 הם עוברים לאצטדיון ריברסייד החדש של הקבוצה, שהוא אצטדיון בין 30,000 מושבים, ושמו אגב יהיה חקוק לעד בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, כי הוא האצטדיון הראשון שנבנה בעקבות המסקנות של דוח טיילור. כלומר,
האצטדיון... בלי יציאה עמידה.
בדיוק. האצטדיון שכולו רק מושבים, 30,000 מושבים. והצעד השלישי והאחרון היה להביא שחקנים בעלי שם עולמי. הרי אם יש האצטדיון חדש ומלהיב, רצו שישחקו בו השחקנים הטובים ביותר בעולם. השאלה היא איזה שחקנים אתה כבר יכול להגיע למקום מנומנם בשם מידלסברו שנמצא שם בצפון יורקשיר. אז איזה שחקנים הגיעו? הגיע קודם כל ניק ברמבי, הקשר הצעיר ואחד מהכוכבים העולים של הכדורגל האנגלי.
גדל אם אני לא טועה בנוטינגהאם פורסט.
כן, ואז עובר לטוטנהאם, והוא מגיע ישר מטוטנהאם ב-95. מגיע בחור מסאו פאולו בן 22, שעונה לכינוי הבחור הקטן, דה ליטל פלה, ג'וניניו.
כן, ג'וניניו פאוליסטה.
ג'וניניו פאוליסטה, שאגב, באותה תקופה אחד מהכוכבים הגדולים ביותר בעולם, שכל הקבוצות באירופה רוצות אותו, כל אירופה רודפת אחריו.
אז איך הוא הגיע למידלסבורו?
והוא בוחר להגיע למידלסבורו. מידלסבורו משלמת עליו 5 מיליון פאונד, שזה סכום עצום באותה תקופה, ומצליחים להנחית אותו. זאת ההפתעה המרעישה, שמידלסבורו הקטנה גונבת אותו לקבוצות הגדולות של אנגליה ושל אירופה. עוד שחקן ששווה להזכיר הוא ברנקו, המגן השמאלי של נבחרת ברזיל, שידוע יותר מכל במה?
בביתות החזקות שלו.
בביתות החזקות שלו, ובפצצה אדירה.
הגול נגד הולנד.
בדיוק, הפצצה אדירה מול הולנד, הגול שברבע גמר המונדיאל 94, מ-35 מטר, שהעלה את ברזיל לחצי הגמר. ההחתמות האלו לא הובילו את בורו להישגים משמעותיים בעונה 95-96, פרט להישג של הישארות בליגה, שבבורו זה גם דבר שהוא לא מובן מאליו. לאור ההיסטוריה רצופת הכישלונות של המועדון, כפי שאמרנו. מסיימים את העונה במקום ה-12, ובעונה 96-97, גיבסון שוב מכניס את היד עמוק לכיס, ואומר, בוא נביא עוד כמה שחקנים גדולים. אז את מי מביאים? בקיץ הם מביאים את אמרסון, קשר ברזילאי צעיר וקשוח ששיחק בפורטו, וזכה בתואר שחקן העונה בפורטוגל. גם אותו אגב, קבוצות רבות באירופה מחזרות אחריו, אבל משלמים לו גם יותר כסף, ומשלמים גם לפורטו הרבה כסף כדי שיגיע לקבוצה שלהם, יגיע לבורו. בורו גם מגייסת את מיקל בק הדני, ועוד איזה שוער אוסטרלי בשם מרק שוורצר, שלימים יהיה דמות ידועה במידלסבורו.
מאוד ותיק.
בצפון יורקשיר, ומעל הכל הם מחתימים לא אחר מאשר פבריציו רבנלי. חלוץ איטלקי, שעונה לפני כן, לוקח את גביע אירופה עם את הצ'מפיונס ליג, יובנטוס, כאשר הוא גם כובש בגמר, הם משלמים עליו 7 מיליון פאונד, ומשלמים לו גם את סכום ה-C באנגליה באותה תקופה, 42 אלף פאונד בשבוע, כדי שישחק שם. היום 42 אלף פאונד בשבוע זה אימון של רונלדו.
כן, אבל לא משהו שהיינו, אנחנו מתנגדים לו. רבנלי עם השיער הלבן המפורסם.
בגלל זה הוא גם כונה הנוצה הלבנה.
הנוצה הלבנה, ותשמע, כל מי שגדל על הליגה האיטלקית, האנשים בדור שלנו זוכרים את הימים הגדולים של יובנטוס עם ויאלי, שאגב בעצמו היה באותם ימים מאמן שחקן באנגליה, ורבנלי זה קבוצה אדירה, ואני זוכר כילד את הקטע שבכלל רבנלי הגדול מיובה חותם בקבוצת, אתה יודע, מרכז מינוס באנגליה, זה היה שוק.
נכון, בדיוק, זאת הנקודה. שים לב איזה שמות גדולים אנחנו מדברים עליהם. רבנלי, ג'וניניו, אמרסון, ברמבי, כל השמות הגדולים האלה מגיעים למידלסבורו, המועדון הקטן הזה מצפון אנגליה. קשה לנו היום להבין את זה, אגב, כי אם אנחנו מסתכלים מנקודת המבט של דצמבר 2018 באנגליה, הרבה קבוצות גדולות, קטנות, כן מביאות שחקנים גדולים. אנחנו מדברים על זה שלא יודע, על פולאם יש את שורלה, שהוא אלוף העולם בגרמניה ב-2014, בישל את השער האחרון במונדיאל נגד ארגנטינה, זה דבר שהוא מובן מאליו. באותם ימים מדובר בסנסציה, לכן יש אקסטזה אדירה באנגליה. הרי רק המועדונים הגדולים, ארסנל מביאה את ברקאמפ, צ'לסי מביאה את רות חולית, קנטונה במאצ'סטר יונייטד, רק הם יכולים להביא שמות כל כך גדולים. ומידלסבורו הקטנה גם כן מצטרפת לחגיגה ומביאה שמות גדולים. אז עם סגל טוב, רכש נוצץ ואצטדיון חדש, פתחה בורו את עונה 96-97 במשחק ביתי מול ליברפול, עם תקוות רבות לעונה החדשה.
מה, המטרה הייתה כאילו ללכת עד הסוף, ללכת על אליפות?
המטרה, או? והם גם אומרים את זה, זה להגיע כמה רחוק שאפשר. הם חושבים שיש פה קבוצה שהיא בנויה מספיק טוב כדי לסיים.
להתמודד על האליפות.
להתמודד אולי על האליפות, אולי גביע, משהו שלא היה ידוע במידלסבורו, בוא נגיד ככה. צריך להזכיר אגב, נכון, עונה 96-97, עד עונה 96-7, הם לא מגיעים לגמר אחד, גמר גביע אחד, ואף פעם לא זוכים באליפות.
זו קבוצה עם היסטוריה של יותר מ-100 שנה.
כן, בהחלט, יותר ימים אפורים וגשומים מאשר ימי שמש, כפי שאמרתי. אז מה קורה במשחק הפתיחה? הריברסייד מפוצץ במשחק מול ליברפול, והמשחק מסתיים בטקו 3 מלהיב, כאשר את כל השלושה שערים למידלסבורו כובש לא אחר מאשר פבריציו רבנלי. אמנם משחק החוץ הראשון של העונה מסתיים בהפסד בצ'לסי, אך לאחר מכן הגיעו כמה משחקים ששבו את הדמיון עבור אוהדי הקבוצה. רבנלי, ברמבי וג'וניניו כיכבו ברביעיות מול וסטאם וקובנטרי, וניצחון חוץ באברטון, והפכו את בורו לאחת הקבוצות האטרקטיביות בליגה. אבל כפי שהזכרתי, בורו עם מועדון שיודע יותר להיכשל מאשר להצליח, ועונה 96-97 הייתה פשוט רכבת הרים אחת גדולה. ובשלהי חודש ספטמבר היא הייתה בירידה חדה. 12 משחקי ליגה רצופים עד דצמבר, ללא ניצחון, הורידו את בורו לתחתית הטבלה, ובאותה תקופה בורו נאלצה להיפרד משני שחקנים ושלוש נקודות. בוא נסביר מה קורה. אחרי חודשיים בעונה, ניק ברמבי עוזב לאברטון, וברנקו סולק מהקבוצה בגלל בעיות משקל. ברנקו היה שחקן שידע ליוות נהדר מרחוק, הייתה לו ביתה חזקה, אבל הייתה לו עוד בעיה נוספת שהוא לא ידע לסתום את הפה. ולא שהוא עשה רעש בחדר הלבשה, הוא פשוט אהב לאכול. כמו כן, באותה תקופה, הוחלט להוריד לבורו שלוש נקודות, בגלל שרובסון לא יכל להעמיד 11 שחקנים למשחק מול בלקבורן. זה תופעה שאנחנו כמעט ולא יודעים עליה, לא שמענו עליה עד אותה תקופה. מה קורה? זמן קצר לפני המשחק מול בלקבורן, כלומר פחות מ-24 שעות לפני המשחק, בבורו מודיעים להתאחדות האנגלית, כי בגלל בעיה רצינית של מחלות ופציעות, אין להם בכלל 11 שחקנים להעמיד למשחק, והיא צריכה לבטל את המשחק. ההתאחדות האנגלית אומרת, אין בעיה, המשחק נדחה למועד אחר, אבל אנחנו מענישים אתכם בכנס כספי, ומורידים לכם שלוש נקודות. תזכור טוב את שלוש הנקודות האלו, להמשך. בינתיים החלו בעיות רציניות גם בחדר ההלבשה. למרות הכיבושים הרבים של רבנלי, חדר ההלבשה היה קרוע בין כאלו שאהבו את הנוצה הלבנה, וכאלו ששנו אותו. רבנלי חשב שהוא מעל המועדון, הוא היה טיפוס נורא אנוכי, והתנהג כמו דיבה לאורך העונה. מלא שחקן אחד אגב שמתנהג ככה, אבל בשלב מסוים הורגש שיש שתי קבוצות בבורו. קבוצה אחת שהיא שלושה שחקני על, שהם אמרסון, ג'וניניו ורבנלי, ועוד שמונה שחקנים אחרים שבהרכב, הם אלו שבאמת נלחמים עבור הקבוצה. לכן הייתה הרבה מתיחות בחדר הלבשה, שרק גברה בעקבות כל מיני רעיונות והצרות שערויתיות של רבנלי.
בסוף יותר מדי אגו נכנס לתוך מועדון שלא היה רגיל
בדיוק, לא רגיל בכלל ולא יודע איך להתמודד עם התופעה הזו. בוא ניתן לך סתם הצרה אחת בעייתית של רבנלי. אחרי חג המולד, שכבר היה ברור שהמטרה המרכזית של מידלסברו היא להישאר ליגה, שאר השחקנים שהתראינו פרט לרבנלי אמרו שהם ילחמו כדי להשאיר את בורו בליגה, והם משוכנעים שיש להם יכולת להשתפר לאורך העונה, ורבנלי, לעומת זאת, לא מתבטא בביטחון בכלל. באחד מהרעיונות, הוא אפילו אומר, אני מצטט, אנחנו בדרך הבטוחה לרדת ליגה. אני כמעט בטוח בזה.
וואו.
שמעת פעם שחקן שמתבטא ככה? בדרך כלל מתבטאים בביטחון, אומרים, אנחנו נשחק עד הדקה האחרונה.
אלא אם כן הוא רוצה להעביר איזשהו מסר.
יפה מאוד. וזה גם כן גרם שערויה אחת גדולה במידלסברו, ולכן כבר הרבה אומרים במידלסברו באותה תקופה, בוא נוריד אותו לספסל, הוא אמנם כובש לנו את רוב השערים, אבל הבן אדם הזה הוא פרובלמטי. ואכן באמת בורו הייתה חזק במאבק הירידה באותה עונה, היא המשיכה לשחק כדורגל אטרקטיבי, אך לא ניצחה יותר מדי. את הניצחונות היא שמרה למשחקי הגביע. מה קורה במשחקי הגביע? למרות כל הבלגן בקבוצה והמאבק נגד הירידה, בורו נאבקה במקביל בגביע הליגה ובגביע האנגלי. בגביע הליגה היא הדיחה את ליברפול וניוקאסל, והגיעה לגמר נגד לסטר. אגב, אמרתי קודם לכן, זה מועדון שמאה שנה לא ידע בכלל מה זה גמר גביע. ב-96-97, עם הסגל הנוצץ, הם מגיעים לגמר גביע הליגה נגד לסטר. אחרי תיקו אחד במשחק הראשון, היא הפסידה 1-0 במשחק החוזר, והפסידה את התואר. אבל לפחות זה היה איזשהו הישג C של המועדון, גמר גביע. כבר התקדמות. כמה ימים אחרי מפח הנפש בגמר הגביע, התמודדה בחצי גמר הגביע האנגלי, נגד צ'סטרפילד. ניצחון ענק 3-0 בריברסייד שלח את הקבוצה לוומבלי לגמר הגביע נגד צ'לסי. שוב, הם שיפרו את השיא של עצמם, גמר הגביע האנגלי. בעונה בה הקבוצה נאבקה על חייה בפרמייר ליג, היא בעצם מצליחה לעשות היסטוריה ולהגיע לראשונה בתולדותיה לא רק לגמר אחד, אלא לשני גמרי גביע. במובן מסוים, אגב, אסור לשכוח שהגביעים האלו גזלו הרבה אנרגיות מהקבוצה, שבעצם נלחמה על חייה בליגה. הרי אנחנו מכירים הרבה רעיונות של כל מיני מאמנים ישראלים, לא יודע אם מישהו פה אמר לופה קדוש, שתמיד אומרים, הליגה זה הלחם והחמה שלה.
לחם והחמה,
כן. ובמידלסברו קצת שכחו את זה, והקדישו יותר מדי חשיבות לגביעים האלה, והם באמת הצליחו להגיע לשני גמרי גביע. ושבוע לפני גמר הגביע, גמר הגביע מול צ'לסי, היא מתמודדת במשחק האחרון נגד לידס, במשחק שהייתה חייבת לנצח כדי להישאר בכלל בליגה. אז ג'וניניו כובש במשחק הזה, אבל היא מסיימת את המשחק הזה בטקו אחד, ויורדת לליגה השנייה.
מדהים.
הסגל הנוצץ הזה יורד לליגה השנייה, אחרי שהיא מסיימת את העונה, עם 10 ניצחונות ו-12 תוצאות טקו. במצב רגיל, אם אתה מחשיב את 10 ניצחונות האלו, כלומר 30 נקודות ועוד 12 נקודות של טקו, זה 42 נקודות, ומידלסבורו נשארת ליגה. למה? כי זה מספיק לה לעקוף את קובנטרי, שהיא עם 41 נקודות. אבל מה הייתה הבעיה?
3 הנקודות.
3 הנקודות שיורדו לה בגלל שהיא לא התייצבה למשחק מול בלטמור.
בסוף פרסה ניהולית.
בסוף הפרסה הניהולית הזו מורידה את מידלסבורו ליגה. זה היה מפח נפש רציני, קבוצה עם כל כך הרבה כישרון, ועם אחד הכובשים הטובים בפרמייר ליג, יורדת ליגה. אבל רובסון במצב קשה זה נאלץ להרים מהר את השחקנים לקראת גמר הגביע מול צ'לסי. הייתה התלהבות רבה מהגמר, מגיעים לוומבלי מול צ'לסי, ומה שקורה זה שכבר בדקה הראשונה, רוברטו די מתאו כובש את השער הראשון.
בביתה מרחוק.
בביתה מרחוק, מעלה את צ'לסי ל-1-0, והמשחק נגמר בניצחון 2-0 לכחולים.
אדי ניוטון שם את הגול השני, שנכנס כמחליף נדמה לי.
כן, וזה אומר בעצם שמידלסבורו גם לא זוכה
בגמר הגביע. שוב מסיימת בלי כלום.
שוב מסיימת בלי כלום. למרות עונה מרתקת, ובא כדורגל אטרקטיבי שהביא את בורו לשיאים חדשים, בקנה המידה של המועדון כמובן, העונה הסתיימה בלי תואר, ועם ירידה לליגה השנייה, וגם בסיכום של דבר התחילה נטישה של הכוכבים, ובראש ובראשונה, שני הכוכבים הכי גדולים שלה, רבנלי וג'וניניו.
אף אחד לא יישאר בליגה השנייה באנגליה, עם כל הכבוד.
אמרסון אגב נשאר, שזה דבר מדהים. אמרסון נשאר, ואחרי עונה אחת הם חוזרים לליגה הראשונה.
אני מוכרח להגיד שבאמת ברמת הזיכרון, אם אני מדבר לפחות בשם עצמי, אבל אני חושב שלא מעט אנשים נוספים, הזיכרון מהשמות, בכלל מהקבוצה הזאת, לא פלא שאנחנו מקדישים לפינה, וגם פרסונלית מרבנלי ומג'וניניו בפרמייר ליג, הוא זיכרון מאוד מתוק, מאוד באמת תומר על כל ההצגות, על כל השערים היפים. אגב, בפודקאסט בשירות הוד מלכותה על הפרמייר ליג, הם עשו לי לפני כמה שבועות פודקאסט שלם על מצעד הברזילאים הטובים ביותר בפרמייר ליג, שאגב, ידוע שלא היו כל כך הרבה באופן יחסי. הברזילאים תמיד הסתדרו יותר בספרד ובאיטליה מאשר באנגליה.
נכון.
וג'וניניו פאוליסטה נבחר למקום הראשון, הברזילאי הטוב ביותר ששיחק אי פעם בפרמייר ליג, עד כדי כך, וזה על אחת כמה וכמה מדהים, כשאתה מספר שבעצם הוא ירד ליגה באותה עונה, ולא הגיע לשום הישג קבוצתי עם בורו.
נכון, כן, אולי בבורו יכולים להגיד, הגענו לשני גמרי גביע, זה סוג של הישג, אבל עוד פעם, בקנה המידה של המועדון. אבל תראה, לקבוצה הזו, מעבר לאם אנחנו מסתכלים רק על 96-7, רק על אותה נקודה עצמת שהם יורדים ליגה, יש לה מורשת אדירה. קודם כל, אוהדי בורו עצמם, מחשיבים את העונה הזו כאחת הטובה בתולדות המועדון, עם כל ההתלהבות שלפני ועם הכדורגל האטרקטיבי, שבסיכומו של דבר השחקנים האלו סיפקו. ומעבר לכך, יש לה מורשת אדירה עבור הפרמייר ליג. הקבוצה הזו הייתה הסממן הראשון להגירה אדירה של שחקנים גדולים לפרמייר ליג, שזה עתה נוסדה. ומעבר לכך, היא גם הראתה למועדונים הגדולים, שגם הקטנות יכולות להביא שחקנים
וזה גדולים. וזה די שינוי כיוון משנים שבהן הכוכבים הגדולים בעולם שיחקו באיטליה באותה תקופה, וזה עבר לאנגליה.
בדיוק. רבנלי גם כן, מהווה סוג בדיוק. של דוגמה לכך.
לא
שחקן
הוא.
איטלקי, מיובנטוס, אלופת אירופה, שעובר למידלסבורו הקטנה.
טוב, בקצרה, מידלסבורו ידע אחר כך עוד לא מעט שנים בפרמייר ליג.
המשיכה לנדוד, הקבוצה נכון, אוהבת לנדוד, כמו נכון, שהתחלנו עם
בין כך. בין הליגה הראשונה לשנייה.
כן, הפעם כבר לא שלישית, אבל ראשונה לשנייה נכון. כל הזמן. ביקור אחרון היה ב-2016 בעונה, בליגה
נכון.
הראשונה בפרמייר ליג.
עלו וירדו באותה עונה.
בדיוק.
לפני שנתיים, למרות שהייתה להם הגנה חזקה מאוד, אבל הם ירדו ליגה. ומאז בשנתיים האחרונות הם קבוצה צמרת בצ'מפיונשיפ.
נכון, תחת הדרכתו של טוני פיוליס כמובן.
נכון, טוני פיוליס, אחד המאמנים שאני הכי אוהב בפרמייר ליג, הוא השנה היה המאמן שלהם. שנה שעברה זה היה קרנקה, הספרדי, נכון. שהיה עוזר של מוריניו פעם. טוב, נקווה שהם באמת יחזרו, ואם כן, אז אולי למשוך עוד כוכבים כמו אז. היום זה, כמו שאתה אומר, אפילו קצת יותר מקובל.
כן, יותר מקובל מבעבר.
שגם קבוצות תחתית מביאות כוכבים בעלי שם.
נכון, ומידלסבורו, הקבוצה הזו באמת הייתה מרשימה מאוד באותה תקופה, אטרקטיבית, וכפי שאמרתי, גם השאירה אחריה מורשת מרשימה, לא רק עבור צפון יורקשיר, אלא גם עבור הפרמייר ליג.
תומר פדלון, תודה רבה על הפינה.
תודה, בן.
זהו, עד כאן עושים ספורטקאסט להפעם. שוב תודה לתומר פדלון ולמיכאל זנדברג. אתם מוזמנים להיכנס ולחפש את האפליקציה של עושים היסטוריה באנדרואיד, וכמובן אפשר למצוא אותנו גם באייפון עושים ספורטקאסט ובספוטיפיי.
תודה לדני תימור, המנהל העסקי, תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדניאל זיסמן, המפיקה והעורכת, תודה רבה למוטי ברונשטיין, אני בן מיטלמן, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.